יש כוח ברשותכם, ערב טוב ומבורך. יש לפעמים שירים שמן הסתם מתכוונים לדברים טובים, אבל בביטוי הראשון שלהם הם הכל הפוך על הפוך. בכל שנה ושנה, בשבוע שאנחנו קוראים לא תשכח, ממש באותו שבוע אנחנו שרים כולנו ביחד פורים לנו תשכח את הכל, וככה בדביקות. והאמת האמת שאני רוצה להמליץ זכות על השיר, כי אני חושב שבעומק הלא תשכח הוא לא סותר את תשכח את הכל. זמירות וריקודים, תשכח את הכל. אבל כדי להגיע לזה, בואו נתחיל את הדברים באמת מן ההתחלה. ציווי מאוד קשה לא לשכוח. איך אפשר לצוות אדם לא לשכוח? אדם שוכח. זה טבעי לחלוטין שאדם שוכח. אני מבין שמצווים אדם לזכור. גם העולם המודרני מודע לחובת הזיכרון. כל כך הרבה אנחנו עוסקים בזיכרונות, ימי זיכרון לא עלינו, קריאות לזכירה. האדם המודרני מרגיש שבאי הזכירה הכל יכול ליפול. איך אומר אותה ממרה חסידית גדולה, בזכירה סוד הגאולה. זה נכון. אבל איך אפשר לצוות אדם לא תשכח? נחזור רגע לפסוקים. לפסוקים שנקרא השבת, ואני רוצה לעסוק בשתי הפרשות שנקרא השבת. זאת הקטנה והדאורייתא של זכור את אשר עשה לך עמלק, וזאת השנייה והיא פרשת השבוע הקבועה שלנו, פרשת תצווה, שגם בה יש סוגיית זכירה ואי שכחה. והשנה שהן חלות ביחד, ניתן על שתיהן את הדעת, אבל נתחיל בזכור. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. הרבה פעמים דיברנו על הפרשה הזאת. הפעם אני רוצה לעסוק רק בלא תשכח. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים. והיה, והניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב, בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. לא תשכח, על הכל גם יחד נאמר בסוף, לא תשכח. השאלה הפשוטה היא, מה בין זכור ללא תשכח? זכור פירושו לזכור. לא תשכח, כשאתה זוכר, אתה ודאי לא שוכח. הרמב"ן אומר כך, זכור את אשר עשה לך עמלק. כותב הרמב"ן מקור 2, כבר הזכרתי המדרש שדרשו בו בספרה, יכול בליבך, יכול שזכור זה רק בלב, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמורה. אם כן, מה אני מקיים זכור? שתהה שונה בפיך. אז אם כן, זכור פירושו לזכור בפה, ולא תשכח פירושו בלב. וכן בספרי זכור את אשר עשה לך עמלק בפה, לא תשכח בלב. ולא ידעתי, כותב הרמב"ן, מהי הזכירה הזו בפה. אם לומר שנקרא פרשת עמלק בציבור, ונמצאנו למידים מן התורה בשנייה, הכוונה היא בשבת השנייה בארבע פרשיות, זכור, אנחנו נקרא ארבע פרשיות, הפרשה הראשונה הייתה שקלים, והנה עכשיו הולכת להגיע הפרשה השנייה בארבע פרשיות, זכור, ויהיה סמך למקרא מגילה מן התורה. לפי זה יש סמך, מצאנו סמך, מצאנו מקור למצוות זכירת עמלק למקרא מגילה מן התורה. והנכון בעיניי שהוא לומר שלא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמיים. לא תשכח מה שעשה לנו עמלק עד שנמחה את שמו מתחת השמיים. ונספר זה לבנינו ולדורותינו, לומר להם כך עשה לנו הרשע, ולכן הצטווינו למחות את שמו. וכן במעשה מרים נצטווינו להודיע לבנינו ולספר בו לדורות. זוכרים את הפסוק, זכור את אשר עשה השם אלוהיך למרים. מה? ואף על פי שהוא ראוי גם להסתירו. למה אתה מספר על מה שעשתה מרים? לא טוב. שלא לדבר בגנותן של צדיקים, למה להזכיר את זה? הרי זו גנות לגבי האישה הצדקת הזאת. אבל ציווה כתוב להודיעו ולגלותו כדי שתהא אזהרת לשון הרע סומה בפיהם. שנדע כמה אזהרת לשון הרע חמורה. מפני שהוא חטא גדול וגורם רעות רבות. כאילו אומר הרמב"ן, ושווה לעבור על הרעיון להזכיר שמרים עשתה את זה. כאילו מרים אוכלת לכם. העיקר שנזכיר ונזהר ונזכיר 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 את חומרת אבון לשון הרע. ובני אדם נכשלים בו תמיד, כמו שאמרו, והכל ואבק לשון הרע. בשורה אחת, זכור פירושו להזכיר בפועל. איך? בדיבור, באמירה, 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 באמירה. לא יודע, אומר הרמב"ן, אם הכוונה היא דווקא לקריאת פרשת זכור. הרמב"ן נכנס כאן לסוגיה הגדולה, האם הקריאה שלנו השבוע היא מן התורה, או שהעניין הוא לזכור ולזכור ולזכור, ולא נכנס לשאלה אם פרשת זכור עכשיו היא מן התורה או לא. מצוין. מה שהרמב"ן לא ענה, זה מה זה לא תשכח. הבנתי מה זה זכור. ואני מבין שיש דיון הלכתי שלא מטריד אותי כרגע, האם זכור זה גם מצווה שממוקדת לקריאת התורה מסוימת פעם בשנה. לא חשוב, לא מעניין אותי עכשיו. ברור שלזכור פירושו להזכיר. כלומר, לזכור זה לא רק מה שנקרא memory, זה לא רק זיכרון במוח, זיכרון במחשבה, אלא זה זיכרון אקטיבי. בעברית אחרת, העולם שוחק והעולם נוטה לשכוח. העולם נוטה לשכוח, שתי דוגמאות הביא הרמב"ן. העולם נוטה לשכוח את חומרת הלשון הרע. דוגמה פשוטה, קבעתי לעצמי שלא לרחל. אבל מה לעשות ששגרה ולחץ ומשהו שיצבן אותי ואלף דברים אחרים השכיחו ממני את הקביעה הזאת. אז מה אני צריך לעשות? זכור. איך? לא בשנייה שתצטרך. ככל שתזכיר לעצמך את זה יותר, כשתגיע לרגע שתצטרך להשתמש בזה, הזיכרון יהיה דומיננטי יותר. יפה, הבנתי. אותו דבר זכור את אשר עשה לך עמלק. אגב, זה גם מאוד מובן. מתי מצווה אדם לזכור את אשר עשה עמלק? בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ. אתה יושב בשלווה. לבוא לאדם לא עלינו באמצע השואה ולהגיד לו תזכור את מה שעשה לך עמלק, הוא יגיד לך תודה רבה על התזכורת. אני אזכור. אני לא יכול לשכוח. אבל לבוא אל אדם בשלווה, ברוגע, ושם להגיד לו את זה, אומר הרמב"ן פירושו תזכיר, 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 הבנתי. אז אני חוזר לשאלה. אז מה זה לא תשכח? האם לא תשכח הוא מצווה? אני הייתי מעלה ולעתי סברה מעניינת. ואני חושב שהיא נכונה, הגם שהיא לא הפשט בחז"ל והיא לא נכונה מבחינת מניין המצוות. אני הייתי מעלה סברה מעניינת מאוד. שלא תשכח הוא תוצאה. כשתזכיר לעצמך ותזכיר לעצמך ותזכיר לעצמך ותזכיר לעצמך, הסוף יהיה שהטבע של השכחה לא יפעל אצלך. אתה יודע מה יקרה בסוף? לא תשכח. אומר את זה מאוד מאוד יפה האלשך, רבי משה אלשך, האלשך הקדוש מצפת, הדרשן של צפת, בתור הזהב של צפת, דימי השולחן ארוך והארי. האלשך אומר את הרעיון הזה במקום אחר מדהים. במצוות השבת הוועידה כתוב שאם אדם רואה הוועידה, שור, חמור, שא, סלמה, כל הוועידה, אז הוא צריך להשיב. אבל לא כתוב שם סתם להשיב, כתוב השם תשיבם. מה זה השם תשיבם? תשיב. לא, אם זה קרה פעמיים, תעשה פעמיים. אם לא מצאת אותו בבית, תלך עוד פעם, עוד פעם. השם תשיבם אפילו מאה פעמים. בסוף כתוב, השם תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך, ולא ידע אותו, אתה לא יודע איפה. ואספתו אל תוך ביתך, שים את האבידה אצלך. ועוד 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 ועוד, ואם אתה לא תמצא אותו אז תעשה כך, עד ראש אחיך אותו, לא תוכל להתעלם. הפירוש הפשוט לא תוכל להתעלם, הכוונה היא לא תוכל, בטח שאדם יכול, יש לו בחירה חופשית, הוא יכול להתעלם אם הוא רוצה, אבל לא תוכל בתורה זה גם אין לך רשות. כמו שום תשים עליך מלך, מקרב אחיך תשים עליך מלך, נו, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי. מה לא תוכל? אני יכול, יש לי בחירה חופשית. לא הבנת את המילה לא תוכל. לא תוכל בתורה פירושו אין לך רשות. אז גם כאן לא תוכל להתעלם, יש לי עשה שאומר השב תשיבם, יש לי לא תעשה שאומר אסור לך להתעלם. נו, אז לפי זה אני צריך להבין מה זה אסור לך להתעלם. חז"ל אומרים, יש מצבים שאתה כן מתעלם, יש מצבים שלא. אומר האלשך, נפלא, לא תוכל להתעלם פירושו לא תוכל באמת, וזה לא מצוות לא תעשה. אתה אומר, תשמע, אני מכיר את עצמי, חבל על הזמן, אין סיכוי שאני אשיב אבידות. אם אתה היית יודע איזה טיפוס אני, תשכח מזה. אז תשמע מה התרגיל, תעשה את זה פעם, עוד פעם, עוד פעם, ריפוי בעיסוק. תעשה את זה 100 פעמים. תחזיק את זה אצלך בבית. מצאת עשה של מישהו, של מישהו, שים אותו בבית, יעשה לך מה בלילה, מה ביום. אתה יודע מה יקרה לך בסוף? בסוף גם אם תרצה, לא תוכל להתעלם. אלשיך נפלא. לא תוכל להתעלם פירושו, זה לא ילך לך. יש דברים שזה לא מספיק הפילוסופיה. ההתנהגות תוביל אותך לממש את הרעיון שאתה מאמין בו. ראיתי פילוסופיות יפות מאוד שמתרסקות, כי אין הנהגה שמושכת את זה. תעשה, אתה תגלה כוחות שאתה פשוט לא תוכל לא לעשות. זה נכון בכל כך הרבה דברים. השם תשיבם עד שפשוט לא תוכל להתעלם. פעם הזכרנו את האור החיים הקדוש, שאומר שם את הכל, 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 בכלל על דבר רוחני לגמרי. הוא אומר, מה זה השבת אבדה של אחיך? אבל זה ממש בעשר שניות. האור החיים אומר נפלא. אחיך אומר האור החיים, הכוונה היא בכלל הקדוש ברוך הוא. זה אור החיים על דרך הדרוש, זה כל כך עמוק. הרבה פעמים הקדוש ברוך הוא נקרא אחיהם של הצדיקים. למען אחי ורעי. אומר האור החיים, לא תראה אבידת אחיך אשר תאבד ממנו והתעלמת. אתה יודע מה זה אבידת אחיך? הילד שלו, האח שלך. אתה הולך ורואה הוועידה של אחיך, ואתה ממשיך לרקוד כמו אתמול. כלום. לא שואל מה נשמע. לא אומר מילה. השב תשיבם לאחיך. ואם לא קרוב אחיך אליך, ממשיך האור החיים. לך תדבר עם יהודי על ריבונו של עולם, הסתר פנים, זה לא מעניין אותו. הוא לא יודע מה אתה רוצה בך מהחיים שלו. לא קרוב אחיך אליך. זה לא ידע אותו. אין דבר. ואספתו אל תוך ביתך. תציע לו תה. כוס צ'ונט. ואספתו אל תוך ביתך. עד דרוש אחיך אותו. אתה תראה מה אתה חושב שאחיך לא פועל בנושא. Wait. Please wait. אבל תעשה משהו בינתיים. אתה חושב עושים את זה רק לרוחניות, וכן תעשה לחמורו. את אחיך, אתה באמת לא תעניין, עם כל מה שמעניין אותך, זה השבת שלו. שהוא רעב, אתה גם יודע. או שזה כבר לא מעניין אותך. זה כבר שילך ללשכת הסעד. וכן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לכל עבידת אחיך אשר תאבד ממנו. כן, איבד עבידה. עד שפשוט לא תוכל להתעלם. אתה לא תוכל, אתה תראה אותו, אתה תתן חיבוק, לא תוכל להתעלם. בהתחלה אתה לא מניח לעשות את זה. בסוף תגיע ללא תוכל. חשבתי שאולי גם כך אפשר להסביר את לא תשכח. זכור את אשר עשה לך המלאק. ותזכיר את זה, ותזכיר את זה, ותזכיר את זה, עד שתגיע פשוט למצב שלא תשכח. כי כל כך קל לשכוח. כל כך קל להגיע לשלב שבו הכחשת השואה העמלייקית תהפוך להיות לכזה מטבע עובר לסוחר. אם לא תזכור ותזכיר, אז תוכל לשכוח. אבל אם תזכור, לא תשכח. הרעיון הוא יפה מאוד, בהתאם לדברי האלשך, לא תוכל להתעלם. אבל לא כך למדו חז"ל. אני רוצה להיצמד לדבריהם. הם למדו שזכור זאת מצוות עשה, ולא תשכח זאת מצוות לא תעשה. נו, אז אם זו מצווה, נשתמש רגע במילה למדנית, מצווה צריך לקמת. בוא נגדיר את המצווה. מה שאמרתי עכשיו הוא יפה מאוד רעיונית. מה שאמרתי עכשיו הוא שלא תשכח זה תוצאה של התנהגות של זכירה. זה יפה. זה נכון גם. אבל אם לא תשכח זאת מצווה, מה היא? לקט זאת מצווה. נטילת ידיים זאת מצווה. אז הבנתי מה אני צריך לעשות. פעם אחת, פעמיים, שלוש, ארבע, הגדרת לי. מה היא המצווה לזכור? הבנתי. יכול להיות קריאת פרשת זכור, יכול להיות להזכיר, להזכיר, להזכיר. הבנתי, גמרנו. מהי המצווה? לא לשכוח, אם זאת מצווה. אומר בעל ספר החינוך במקור 3, שנמנענו מלשכוח מה שעשה עמנו עמלק. בעל ספר החינוך כדרכו נאמן לרמב״ם, מורו ורבו בכל תרי"ג המצוות. שנמנענו מלשכוח מה שעשה עמנו עמלק. הבנתם? אני לא לגמרי. כלומר, זכור ולהזכיר, גם החינוך מסכים עם הרמב"ן במה שאמרנו מקודם, מקוצר זמן לא הבאתי אותו בפנים, אבל עכשיו כשהוא מגיע למצוות הלא תעשה, הוא אומר שנמנענו מלשכוח. אולי אפילו שנמנענו מלשכוח, תעשה מניעת שכחה. כלומר, התחלתו להזיק לנו. זכור את אשר עשה לך המלאק מההתחלה. ועל זה נאמר בפרשה זו של המלאק לא תשכח, וכתוב בספרי זכור בפה לא תשכח בלב, משפט אחרון, כלומר, לא תשליך שנאתו ולא תסירה מנפשך בעניין שתשכח אותה. לא מבין? וכשלא מבינים, צריך קצת נשמה. אז הולכים לחסידות. ואני רוצה לדון קצת על מה זה לזכור ומה זה לשכוח. אחרי זה נחזור לזה. לשכוח, אגב, זו מצווה מאוד מעניינת, לא לשכוח. המילה לשכוח היא מצווה, מילה, מושג מאוד מעניין בתורה. מצוות לא תשכח, אני לא מבין בדיוק מה היא, איך עושים אותה, אם זה לא זכור. אוקיי, אבל יש מצווה הרבה יותר קשה. יש מצוות שכחה. זה ממש מצווה מעניינת. זה דין מעניין מאוד. שאדם מאמר עומרים בשדה, הולך בשדה שלו, אז יש לו מצוות שכחה. זה מצווה... טוב, אליה נגיע אולי בהמשך בעזרת השם. תשמע, אל תשכח לשכוח. זה מצווה מעניינת מאוד. תקיים מצוות שכחה. מה, אתה עובד עליי? בקיצור, אתה רוצה שאני אשאיר 100 גרם? תגיד 100 גרם. אתה רוצה לקט? הבנתי. אתה רוצה פאה? הבנתי. אתה רוצה עומר? הבנתי. עוללות? הבנתי. כמה פטנטים יהודים מציעים בשביל לעשות מקבית? מה פירוש שכחה? מה, זה דבר חדש? זה עוד פרוספקט? איך עושים את זה? עוד צדקה. איך אני מקיים מצוות... זה... טוב, לזה נגיע. אבל בשביל להגיע לזה צריך ללמוד את מצוות שכחה. מעניין, אגב, שהאנטיתזה של לשכוח זה משהו שהוא שכיח. מה שהוא שכיח זה מה שאי אפשר לשכוח אותו. זה כל כך שכיח... זה בלתי ניתן לשכחה. זה הפכים? או שזה לא נכון? זה שכיח, אבל זה לא באמת שאני זוכר אותו. זה פשוט שכיח. סיפור. זה לא סתם דברי חסידות עכשיו, פשוט סיפור. זה שעה מאוחרת כבר, זה טוב לשעת סיפור. מקור 4. הדברים האלה הם איזי... הרבי מאוסייתין, זכר צדיק לברכה, הזכרנו אותו כמה וכמה פעמים. כל אימת שמזכירים צריך להזכיר אותו עוד ועוד ועוד. אותו רבי ענק שהגיע לארץ משלשלת רוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין, והקים את חצרו ברחוב ביאליק בתל אביב. עוד לא קראו לו רחוב ביאליק. פשוט גרו שני יהודים אחד מול השני, הרבי מאוסייתין וביאליק, ברחוב ממול. משום מה בתל אביב קראו לזה אחרי זה רחוב ביאליק ולא רחוב אוסייתין, אבל זה בסדר. והקים שם את חצרו, וטוב, דמות מופלאה, יש תטישים שלו ביום העצמאות. רבי, לכל דבר, עם כל החסידות הכי גדולה שיש, רוז'ין. הרבי שקראו לה עלייה לארץ והזהירו מזה, ושטטישים שלו בשבת לפני הכרזת המדינה ובשבת בתוך המלחמה, זה תורות שלא כל כך מכירים, דברים מדהימים, בתל אביב. ואחד מימי הזיכרון לאדמור מרוז'ין, רבי ישראל מרוז'ין. ישראל מרוז'ין הוא ראש השלשלת הזאת. ממנה חסידויות ידועות, צדיגורה, צ'ורטקוב, בויאן, בוהוש, סיאטין, ועוד. הרבי מרוז'ין היו שישה ילדים, שהוא קרא להם שישה סדרי משנה, והגדיר כל אחד לפי הסדר שלו במשנה. והוסיאטין מערוב הוא היה השישי. דברים הללו הם כבר מנכדו. וביום הזיכרון לרבי מרוז'ין הוא עוסק בדמותו של רבי ישראל מרוז'ין. וכדי להסביר את דמותו הוא מספר סיפור. האמת שניים, אבל נתחיל באחד אחד. מעשה בחסיד אחד, מחסידי רבי מנדל מויטבסק, זה צוקל, מגדולי החסידות, עסק הרבה הרבה ממש, מראשוני החסידות, מראשוני האדמו"רים, שבנסיעתו לרבו, כדרכם של חסידים נוסעים מעיר לעיר כדי להגיע אל הרבי, הוכרח לשבות בעיר אחת על הדרך. שבת. יש חסידים שאצלהם שבת סהין, שבת סהר, ממשיכים, אבל זה היה לא עבד אצלו. ואז הוא היה מוכרח לשבות בעיר אחת על הדרך, כי היה המרחק רב בין עיר מושבו למקום מגורי רבו. רב העיר היה גדול בתורה ובגמילות חסדים. אגב, תראו את העברית שלו, זה הדיבור שלו. וכאשר ראה רבי של ארץ ישראל, וכאשר ראה האורח בתפילת ערבית ליל שבת, כאשר ראה את האורח בתפילת ערבית ליל שבת, הכיר בו כי תלמיד חכם הוא, ויזמינהו לסעוד אצלו. בשבתם אל השולחן השתעשעו יחד בדברי תורה בהלכה ואגדה. הרב בעל הבית היה מן המתנגדים. ומתחילים עכשיו הוויכוח של המתנגדים והחסידים. וכאשר נודע לו מתוך השיחה לאן פני האורח מועדות נבך, האורח נוסע לרבי, שם ירחם ויציל, תמה ויומר, האומנם לא נמצא באחת העיירות הקרובות לכם תלמיד חכם גדול בתורה ובמידות טובות כדי לקיים בו מצוות עשה לחרב, שאתם מחטטים רגליכם לעיר רחוקה כל כך? גוף רבים, לשון כבוד כזה. האורח הרגיש את המרומז בדברי בעל הבית. הרב בעל הבית הוא הרב הגדול במקום. הוא הבין שהוא צריך להסביר לו מה חסר פה. זה לא נעים. כלומר, בקיצור, אני צריך להסביר למה אני לא יכול להישאר פה ואני מחפש את הרבי שלי שם. וההוא, מי זה בכלל? זה חוסין. האורח הרגיש את המרומז בדברי בעל הבית והשיב לו, אני נוסע לי ליהודי שאינו שוכח אף רגע את הבורא ברוך הוא. דוברי היידיש בטח ייהנו פה מהיידיש. היודע מחשבות אתה? שאל אותו הרב. אפשר, אנא, זה גם בעברית. אפשר זה, נסה אותי, נראה אותך יכול עליי. אפשר, אם כן, יכול אתה אולי להגיד לי את מחשבתי אני? אמר הרב בטון של איגלוג. מי שמבין, יש פה את כל העוקץ של המתנגדות והחסידות. הקיצור, הכל שם רוחניות, אתה יודע, מחשבות, אתה בוא, תדבר בלימוד, דבר לעניין, מה אתה מבלבל את המוח? אם כן, אולי יכול אתה להגיד לי את מחשבתי, אני אמר הרב בטון של איגלוג. הנפה, הישיב האורח. הווה, קרא הרב, הגיד את אשר אני חושב אתה. מחשבת כבוד הרב עכשיו היא, עונה האורח, שיביתי השם לנגדי תמיד. זה מה שאתה חושב עכשיו. לא קרא הרב כמנצח, לא כיוונת לאמת. לא, שאל האורח, לא כיוונתי לאמת, תוכן מחשבתו של כבוד הרב איננו שיביתי עכשיו. לא ישיבה לבית, אני מערער בעניין אחר לגמרי. הרואה אתה, אדוני הרב, אמר האורח, לכן מוכרח אני לחטט רגליי למקום רחוק כל כך. זאת כל האמת. אתה רוצה לדעת מה זה לא לשכוח? אני אומר את זה חריף. מה מעניין אותי אם אתה חושב עכשיו תוספות, או אם אתה חושב עכשיו ביזנס? תכלס, אתה לא חושב שביתי השם נגדי תמיד. אני אומר דבר חריף. מה מעניין אותי? אז יש לך אגואיזם של תוספות. יש לך אגואיזם של פשט יפה בחסידות, גם זה יכול להיות אגואיזם. מה מעניין אותי מה אתה חושב? אתה על המסלול של שיביתי השם לנגדי תמיד? אתה מבין למה אני צריך לסוע? זה פילי פלאות. מה זה לא תשכח? זה גדר אחר לגמרי. יש זכור. זכור זו פעולה. לא תשכח זה והיה על מצחו תמיד. לא תשכח זה ציץ הזהב שיהיה על הכהן הגדול עוד רגע. לא תשכח זה מה שיכול להיות התוצאה של התפילין, שנדבר עליה עוד רגע. לא תשכח, זה שיוויתי. שיוויתי זה לא זכור. לא יודע לתרגם שיוויתי. לא יודע אם יש תרגום לשיוויתי. שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה לא תשכח. וכדי להסביר את זה, המשיך האדמו"ר מאוסיאסין בעוד סיפור. אתם יודעים למה סיפור יכול לעשות מה שתורות שלמות לא יכולות? גם כעיני הקדוש מרוז'ין זל, קיים שיוויתי השם לנגדי תמיד בלי הפסק. אם אני צריך להגדיר את הרבי מרוז'ין, זה היה שיוויתי. הצ'ורטקובי הזקן זל סיפר, הצ'ורטקובי זה בנו. ובנו התחתן, ברן מצ'ורטקוב, בנו של רבי ישראל מרוז'ין, התחתן עם ביתו של האדמו"ר ברל'ה מצ'רנוביל. ובשיחה ביניהם, מעין השיחות האלה בארבע עיניים, של בן עם אביו, בעל הדרך האחת בחסידות, והבן האדמו"ר הממשיך, ממשיך אבל מושך ככה קצת לסגנון אחר. הצ'ורטקובי הזקן ז"ל סיפר, אביו הרוז'יני ז"ל, זה בישראל מרוז'ין, אמר לו פעם, חותנך צדיק גדול הוא, נזכר בכל רגע שיש השם בעולם, אבל אנחנו איננו שוכחים. זה תורה אדירה. יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק שנזכר כל רגע, יש צדיק שלא שוכח. שיוויתי יכול לא להיראות בכלל. זו מציאות פנימית כזאת שהכל מכוון לדבר אחד. אני לא יכול להגיע לשכחה. מציאות מאוד מסובכת. פורים לנו, שכח את הכל, זה נכון. אתם יודעים למה בפורים יש לא תשכח? זה ישמע מוזר. כי בפורים אתה משתכר מספיק כדי לשכוח הכל. אתם יודעים מה קורה כשמשתכרים באמת? אני לא יכול להעיד. לא מפני שאני לא יודע, אלא מפני שאני לא זוכר. אבל מה שקורה כשמשתכרים באמת, הוא רק דבר אחד שיכול להיות. אתה לא זוכר כלום. אבל אתה לא שוכח כלום. אתה לא שוכח כי אתה זוכר. כי אתה לא זוכר. אתה לא שוכח כי אתה לא שוכח. אתה לא זוכר. אתה לא יכול לזכור. כי זיכרון זה קוגניטיבי. אני גם לא יכול לסמוך על הזיכרון שלך. שיקור אסור להורות הוראה. לא יכול לסמוך על הזיכרון שלך. יבוא רב שיקור ויגיד לי הלכה, אני אגיד לו שכוח להתראות. אני לא אשכח אף פעם, זכור לטוב, ראה את אביעד ונזכר, הרב רמר, זכר צדיק לברכה. הרם שלי בכיתה ת', כשהתחלתי ללמוד, זכר צדיק ומיוחד לברכה, אחד הפורים עם הראשונים שראיתי דמות של קודש, הוא היה שיקור לחלוטין, באהבה, בעוצמה, בתורה, שיקור. והחליטו שצריך להתפלל ערבית. אז הוא הולך אל התיבה והוא רוצה להיות חזן. אמרתי לו שניגשתי אליו, אני הייתי בסדר גמור באמת, באמת עוד. ניגשתי ואמרתי לו, הרב, שיקור אסור לו להתפלל. אז הוא אמר לי, תוכיח. אז אמרתי לו, הרב יחכה, אני אוכיח. אמר לי, כן, אני רציתי להראות שאני גודל הדור, אז הלכתי והבאתי מהר שולחן ארוך, הלכה מפורשת. והוא עומד עם הטלית לחכות להתפלל בתור חזן ערבית, ואני מביא לו את ההלכה ששיקור אסור להתפלל. הוא לוקח, הוא קורא הפוך, אבל בסוף קורא טוב. הוא אומר, מה? נותן נשיקה לספר, נותן נשיקה לי, מדביק לי את הספר, ואומר, שויטה, שיקור חייב בשולחן ארוך? סברה. ואת המייריב שהוא התפלל אני לא אשכח אף פעם. איזה מייריב. ונימה הבדל בין זכור ללא תשכח. חכמולוג. אתה זוכר, אה? יוט, אתה לא מבין כלום. אתה בכלל לא הגעת למקום שאני מדבר עליו בכלל. אתה סתם מבלבל את המוח. הדבר היחיד שאני יכול לעשות לך זה לבטא אותך נשיקה בינתיים. תגדל, תבין שיש זכור ויש לא תשכח. רק בפורים אפשר לקיים לא תשכח. רק שאי אפשר לזכור, אפשר לקיים ממש, לא תשכח. שנמנענו מלשכוח. כי הזיכרון לא יבוא מצד הזיכרון. הוא יבוא משיביתי. אבל לא כל יום פורים. לכן זה מסובך להישאר שם. זאת הסיבה שכל כך הרבה פעמים אנחנו מחפשים הלאה את רב מנדל שלא מצאנו בעיר הבאה. כי מצאתי פה הכל. מצאתי איך זוכרים, אבל עוד לא מצאתי איך לא שוכחים. מה עושים כל השנה, כשאין פורים? חשבתי לעצמי שאולי, אולי זה העומק של אותו ציץ נזר הקודש שמונח על מצחו של כהן גדול. כלי מופלא, בגד כהונה מופלא. זה לא מעיל, זה לא אבנט, זה לא מכנסיים, זה לא קוטונת, זה לא החגורות, זה אפילו לא החושן והאפוד, זה ציץ נזר זהב במקור חמש, נזכר בו רגע, ועצית ועשית בפרשה שלנו, ציץ זהב טהור. האם ציץ פירושו מהמילה מייציץ מן החרקים? משהו שכל הזמן מתבונן בך. ועשית ציץ זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם. ומה היו כל הפיתוחים? שתי מילים. קודש להשם. ועשית ציט זהב טהור ופיתחת עליו פיתוחי חותם קודש לאדוני. מה קודש לשם? הכהן? כל מה שרואה את זה? כל המציאות? מעניין, דווקא בקודש הקודשים הכהן הגדול לא יהיה עם הציט. אולי מפני ששם הוא בן כובח או לא צריך את זה? האם קודש לשם פירושו כהן גדול שכתוב לו כל הזמן כדי שאני אראה שיביתי השם לנגדי תמיד. זה הבגד היחיד שהכהן הגדול ודאי לא רואה אותו. הוא היחיד הלא רלוונטי מבחינת לראות. זה מציץ עליי, זה לא הוא. את כל שאר בגדיו הוא באיזושהי צורה רואה. בגדי זהב, בגדי לבן, הכל. גם המצנפת. הכל איך שהוא נראה. אבל לא עציץ. ושמת אותו על פתיל תחלת. תפילי פלאות. גם הציצית היא על פתיל תחלת. הציצית היא הנקבה של הציץ. כי היא אמורה לקיים את אותו תפקיד בדיוק. וראיתם אותו, וזכרתם את מה? פילי פלאות. את כל מצוות השם, איך עושים את זה? תראו לי מחשב, תראו לי אדם שיכול לזכור את כל מצוות השם, איך אפשר? וראיתם אותו את מה? את התחלת, את פתיל התחלת. וראיתם אותו את הכל. וראיתם אותו את הכוליות הזאת, וראיתם אותו את התחלת שדיברנו עליה יותר מפעם, וראיתם אותו כמו בראותם יחד תחלת מרדכי של שושנת יעקב, וראיתם אותו את פתיל התחלת וזכרתם, וגם כשאתה תראה את הכהן הגדול אתה תזכור, כי הוא יציץ מבין החרקים, לא הכהן, הכל. וזכרתם את כל מצוות השם, אין פירושו, וזכרתם את סך כל מצוות השם. וזכרתם את כל מצוות השם, פירושו, וזכרתם את הכל. כמו והשם ברך את אברהם בכל. כמו יעקב שאומר, יש לי כל. זה לא יש לי הרבה הרבה, זה אומר עשיו. יש לי את זה שאת מה שיש לי אי אפשר לקחת. לכן גם אם יש לי הכי טיפה, יש לי הכל. אתה מבין למה יש לי הכל? כי את מה שיש לי, אף אחד לא יכול לקחת. את מה שיש לך, עשיו יקירי, יום אחד והבורסה תיפול. בינתיים שתהנה מזה. אבל אתה מבין למה לא רוצה לקחת מהמנחה שלך? כי גם אני אדבק ביש לי רב. לא רוצה. אולי תיקח אתה קצת מהיש לי כל. איך אמרנו פעם? אם אני אקח מהיש לי רב, מסכן, יהיה חסר לך. מה זה משנה אם יהיה חסר לך גרוש או יהיה חסר לך מאה? הרי ככל שאתה יותר עשיר, אתה יותר שם לב לגרושים שחסרים. אבל אני יש לי כל. כך ממה שיש לי, כי במקום אוכל יישאר לי כל. יש לי כל, לא כי יש לי את אלוף תמנע ואלוף כנז ואלוף זה ואלוף זה ואלוף זה. נכון? יש לי 20 גמלים ושני תרנגולות. יש לי כל, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, זה הכל. מי הילדים האלה? זה כי חנה מי אלוקים, וכי יש לי כל. מי הכבשים, הגמלים, התיישים, מי אני? הכל. אין לי כלום, לכן יש לי הכל, אתה לא מבין? כך, מה אכפת לך לקבל סגולה? טיפה חתיכה אחת גפילטפי שלי, מה יש? אמרנו פעם, יעקב הוא הראשון שעושה טיש ונותן מברכתו. הוא אומר, קח נא את ברכתי אשר הובט לך, כי חנני אלוקים וכי יש לי כל. הציץ! כמו הציצית, הוא על פתיל תחלת, ושמת אותו על פתיל תחלת, והיה על המצנפת, אל מול פני המצנפת יהיה. אז את המצנפת תראה, אבל לא את הציץ. המצנפת תראה את הציץ. חשבתם על זה פעם? כלומר, הציץ בעצם קצת מוסתר. כמו שהתחלת בעצם קצת מוסתרת. כי בעצם כל העולם הוא תחלת. אבל היא מוסתרת. על ידי הארובות והבתים והגגות וכל מיני דברים. והיה על מצח אהרון, ונשא אהרון את עוון הקדשים אשר יקדישו בני ישראל לכל מתנות קודשיהם, והיה על מצחו תמיד. יש עוד דבר אחד שצריך להיות תמיד. ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך להעלות נר תמיד. יש דבר אחד שבכל מקום שיהודי לא נמצא בו יש לו את נר התמיד, את אותו נר מערבי תמיד. זה הכהן הגדול. וכשאין כהן גדול, חז"ל אומרים במסכת מנחות במקור 6, הלכה מרתקת, הם דנים מה פירוש והיה על מצחו תמיד. הרי זה לא נכון, הרי זה לא תמיד. הנה ביום הכיפורים כהן גדול לא הולך עם זה, בלילה כהן גדול לא לובש את זה, מה שהוא ישן הוא הולך עם זה, ודאי שלא. אז מה זה היה על מצחו תמיד? זה לא נכון פיזית. תמיד של שחר פירושו שכל שחר יש את הקורבן הזה. תמיד של בין הערביים פירושו, אז מה זה והיה על מצחו תמיד? שאלה מצוינת. תשובת הגמרא, מקור 6, אמר רבא בר אבונה, הגמרא שם לא עוסקת בציץ, היא עוסקת בתפילין. חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה. תיגע בתפילין שלך. למה? קל וחומר מציץ. ומה ציץ? שאין בו אלא אזכרה אחת. אזכרה הכוונה היא שם השם המפורש. איך כתוב על הציץ? קודש ל-י-ק-ו-ק, להשם. ומה הציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה התורה והיה על מצחו תמיד. ומה הפירוש תמיד? שלא יסיח דעתו ממנו. אתם הבנתם מה זה לא תשכח? עכשיו מבינים מה זה שיביתי השם נגדי תמיד? מה זה והיה על מצחו תמיד? לא תמיד. והיה על מצחו תמיד זה שכהן גדול צריך להיות אחד כזה שהציץ עליו גם כשהציץ לא עליו. בלילה זה גם נמצא עליו. איך זה מתבטא בפועל? שימשמש בו כל שעה כשזה כן עליו. שלא יבוא לשכחה כשזה עליו. באמת באמת הכוונה היא שזה יהיה שיביתי. איך מגיעים לזה? תפילין, ממשיכה הגמרא, שיש בהן אזכרות הרבה, על אחת כמה וכמה. אני לא הייתי אומר כל וחומר כזה. אם היו שואלים אותי, תגיד, במוזיאון ליודאיקה, מה יותר מרשים? ציץ שנמצא בחפירות מהכהן הגדול או תפילין? נו באמת. מה אומרת? בטח שתפילין. הפוך על הפוך. למה? כי בציץ יש רק פעם אחת שם השם. ובתפילין יש הרבה פעמים שם השם. בשמע ישראל, בבעיה עם שמוע. טוב, נו מה. ומה הקשר ביניהם? למה בכלל צריך להניח תפילין? בוא נזכר, מה פתאום בכלל מניחים תפילין? והיו לזיכרון בין עיניך. לתוטפות בין עיניך, לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, זכר ליציאת מצרים, לזכור ולזכור ולזכור ולזכור. נו, אז מה זה הזיכרון הזה? האם זה זיכרון במובן של לזכור של כל השנה, או זיכרון במובן של לא תשכח של החסיד עם הרבי? מקור 10. סליחה, מקור 8. ואמר ולזיכרון בין עיניך. אגב, מעניין מאוד. איפה צריכים לשים את התפילין? כמו עתיד. קודש לשם. ואמר ולזיכרון בין עיניך. שיונחו במקום הזיכרון בין העיניים שהוא ראשית המוח והוא תחילת הזיכרון ומעמד הצורות אחרי היפרדן מלפניו. מעניין מאוד ניתוח המוח פה עכשיו של הרמב"ן. הרמב"ן והרמב"ן הרופא. אבל אני לא נכנס בכלל לחלק הזה. רואה כאן את החלק של המוח שמפריד את הצורות והוא ראשית המחשבה, לא נכנס בכלל, זה מדהים. השורות האלה לא נכנס. והם מקיפים את כל הראש ברצועותיהם התפילין. והקשר שהוא על אחרית המוח המשמר הזכירה. ולשון בין עיניך שיהיו באמצעות הראש, לא מצד אחד, או ששם שורשי העיניים ומשם יהיה הראות. ציט. וכן ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת וכו' וכו'. אני מדלג. ובעבור. למה צריך לשים תפילין? כי הקדוש ברוך הוא לא יעשה אות ומופת בכל דור. לעיני כל אדם, כל רשע או כופר, כדי להוכיח לו שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם. זה לא שיטה. יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו עינינו. ונעתיק הדבר אל בנינו ובניהם לבניהם ובניהם לדור אחרון. טוב, אז זה בינתיים כן זיכרון במובן של to remember. כלומר, תזכור מה היה. זה עוד לא תשכח, נכון? עוד מעט נראה. וכן כל כיוצא בהם מצוות רבות זכר ליציאת מצרים. הכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו. עכשיו הרמב"ן מתחיל. עכשיו מתחיל כל הסיפור. בשביל מה? בשביל מה לא לשכוח? תגיד, מה פירוש בשביל מה לא לשכוח? צריך לזכור את ההיסטוריה. לא, 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 לא. זה בשכל. זה לזכור. לא בשביל זה זוכרים את יציאת מצרים. נשמע את הרמב"ן הגדול הזה. בשביל מה לזכור את הניסים הגדולים? ומן הניסים הגדולים, סוף דברי הרמב"ן, כל כך יסודיים, ומן הניסים הגדולים המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם, מי? הניסים הנסתרים, יסוד התורה כולה. אתה יודע מה הנס הנסתר? שבשנייה זו אתה חי. אתה באמת חושב שזה פחות נס מיציאת מצרים? למה? כי אין על זה סרט? מה קרה? למה זה שאתה מתעורר בבוקר זה פחות נס מקריאת ים סוף? מה יש? כי אתה חושב שלקודש ברוך הוא קשה לקרוע את הים קצת יותר מלהעיר אותך בבוקר? כי מי שמעיר אותך בבוקר יותר מפעם אחת זה לא פחות קשה. למה? כי אתה מתפעל מהניסים הגדולים? לא זו מגמת הזיכרון האמיתית. נקשיב טוב. הזיכרון הוא לזכור את הניסים הגדולים. אבל אתם יודעים מהו הזיכרון באמת? הוא לא לשכוח את הניסים הקטנים. זה שהביתי השם לנגדי תמיד. בפורים מגיעים לזה בפורים. אבל פורים נגמר. אתה יודע מה אני רוצה ממך בתפילין היומיומיים האלה? אתה יודע למה בעצם התפילין אמורים להיות עליך כל היום? כדי שלאט לאט לאט תהפוך ללא תשכח. כדי שלאט לאט יהפוך הזיכרון מתהליך קוגנטיבי שכלי של זכירת איקס פרטים למצב נפשי שאותו חיפש החוסיד שנסע לרב מנדל. כי זה שאתה זוכר הרבה פרטים לא עשה באישיות שום דבר. אם אחרי מצוות הזכור לא הגענו למצוות או למצב הלא תשכח. זה לא שאני חולק בדברי חז"ל אלו או בדברי הראשונים האלה על דברי האלשך כאילו הם לא מסתדרים ביחד. ההפך. מה שמתאר האלשך כמצב חינוכי מוגדר בהגדרה ההלכתית כמצב הלכתי. למצב החינוכי הזה אפשר להגיע בכימות הלכתי, כן. אפשר להגיע לשיביתי. כשאני צריך להגדיר את הרבי מרוז'ין, אומר הרבי מאוסייתין, זה היה שיביתי. שם זוכרים אותו כל רגע. אצלי לא שוכחים. ומן הניסים הגדולים, רק נסיים את המילים הללו המפורסמים, אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד כל התורה כולה. עכשיו המילים המדהימות של הרמב"ן. שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים. אין בהם טבע ומנהגו של עולם. כלומר, הכל טבע, אבל כל הטבע הוא נס. מאיפה החלוקה הזו אצלך בין טבע לנס? מי הגדיר לך את החלוקה? טבע הוא מה שהגיוני, ונס הוא מה שלא הגיוני? זאת אומרת, אם ים סוף נקרא שלוש פעמים, אז זה כבר נס פחות גדול? מתי מתחיל הנס? אבל איך מגיעים למדרגה כזאת שאני רואה את הנס בטבע? ושיוויתי. איך? זה הרעיון שימשמש בתפילין כל שעה. זה המושג והיה על מצחו תמיד. זה הקל וחומר מציץ. ומה ציץ שאין בו אלא הזכרה אחת? מאמר בו על מצחו תמיד, ומה זה תמיד שימשמש בו כל שעה ושעה? תפילין שיש בהן הזכרות הרבה? אתה חושב שאתה פחות מהכהן הגדול שהולך עם הציץ? אתה חושב שהסיפור האישי שלך הוא פחות מסיפורו של הכהן הגדול עם ציץ הקודש? גם אתה משכן. גם אתה מקדש. גם אתה יציאת מצרים. אתה מצרים ויציאת מצרים. עומק המדרש שציץ זה על שם הפסוק, הנה זה עומד אחר כותלנו, מציץ בין החרקים, שהזכרתי מקודם, והסבירם חזל, כשהם מסבירים את המושג ציץ, הוא הרעיון שאנחנו רוצים לומר בציץ. הציץ בא לא להראות לך איזה משהו הרואי, שעכשיו רואים אותו בסרט יפה. אני אגיד לך שבעצם מציץ בין החרקים מאחורי המצנפת, באופן קבוע ציץ. שנמצא על מצחו תמיד. אפשר היה לו לראות אותו גם בשעה שכהן גדול מופיע בכל הדרו, אם רק היית רוצה לעצום את העיניים. אל תצפה פתאום לזה שכהן גדול ינחת ואז תראה את זה. תעשה את זה עם התפילין שלך. קל וחומר. זה יותר. העבודה על הזיכרון של הלא תשכח. פתחנו, בזה אני רוצה לעמוד. אולי אז ננסה רק טיפה טכנית, פסיכולוגית להבין. הבנו את זה על פורים, הבנו את זה על המצוות שרוצות לעשות את זה לאדם. איך עושים את זה? זה צריך הרבה זמן. אבל אולי את זה נלמד, ובאמת בדקה האחת שנותרה, דווקא ממצוות השכחה. זוכרים שהזכרנו את מצוות השכחה? מי שיודע לקרוא טוב את הפסוק של מצוות השכחה, סך הכל פסוק אחד בתורה. אבל גם בו יש שתי מצוות. כמו זכור את אשר עשה לך עמלק, שיש זכור ולא תשכח, גם פה יש שתי מצוות. עשה ולא תעשה. מקור 9. לפרשת כי תצא גם כן, קצת לפני זכור. כי תקצור קצירך ושדך. ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו. לגר, ליתום ולאלמנה יהיה, למען יברך לך אדוני אלוהיך בכל מעשה ידיך. דוגרי. אם אני לא הייתי אומר שיש מצוות שכחה בעולם ולא היינו שומעים עליה. איך אתם קוראים את הפסוק? מה המצווה פה? עשה או לא תעשה? בפשט. כי תקצור קצירך ושדך. ושכחת עומר בשדה, זה עובדה או מצווה? בפשט. עובדה. קורא לו, אדם שכח עומר בשדה. קצרת את השדה, נחזור רגע למושג הזה, כי זה מימי קדם, כשהיה חקלאות. זה דברים ככה מהגנזך. אז אדם הולך בשדה, שדה זה דבר שיש. והוא קוצר פעולה שההיסטוריה מספרת עליה, עומר בשדה. והוא קוצר הרבה עומרים. ועכשיו כשהוא הולך לאסוף את הכל, שכח עומר. ההלכה אומרת שאם הוא שכח גדיש, שזה כבר שני עומרים והלאה, זה לא נקרא שכחה. שכח מה שטבעי לשכוח. אז אני מבין שההלכה היא כזאת, ואז היא מאוד יפה. כי תקצור קצירך ושדך, אגב ההלכה אומרת דווקא קצירך ודווקא בשדך. זה שאתה שכחת משהו אצל הבעל הבית, זה לא סימן של כלום. זה ששכחת משהו אצלך, זה סימן. כי תקצור קצירך ושדך, ושכחת עומר בשדה, מהי המצווה? לא, תשוב לקחתו. יפה מאוד. כלומר, פוזיטיבית יש מצוות פאה. אתה צריך להניח פאה בפאת השדה. בסדר? יש עוד מצוות התלויות בשדה ובמצוות מתנות עניים. ויש מצווה שאם שכחת, נו, לא תשוב לקחת. יש הרבה מצוות כאלה. אם קרה משהו, אז חלה עליך מצוות לא תעשה או עשה. למשל, יש מצווה של והישיב את הגזילה. נכון? זאת מצוות עשה. אבל זה לא שבשביל זה חייבים לגזול כדי לקיים מצוות עשה של והישיב את הגזילה. אפשר להקל בזה. כלומר, רק מי שעבר על לא תגזול יכול לקיים והישיב את הגזילה. וראיתי מי שאינה מהדרים בלא תגזול. אז גם כאן אני הייתי מבין אותו דבר. יש מצוות שמצווה לא לקיים. למשל, יש מצוות עשה מן התורה וכתב לה ספר כריתות. אם אפשר לוותר, עדיף. כשזה נכון לוותר. יש מצוות בעולם שממש לא מצווה לעשות את המצוות האלה. הן רק מתארות מצב. כך אני הבנתי את המצווה הזו בקריאה פשוטה של הפסוק. כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, ועכשיו כבר הגעת לטרקטור. והכל מועמס. אז אל תגיד, אוי, ותחזור לקחת, אלא לא, תשוב לקחתו. יפה מאוד. אלא מה יהיה לגר, ליתום, ולאלמנה יהיה, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל מעשה ידיך. באה ההלכה ואומרת, לא, יש שתי מצוות. מצווה אחת היא מקור עשר. שנצטווינו כשנשכח עומר בשדה. מצוין, אה? אז גם החינוך קורה כמו שאנחנו קראנו, נכון? יפה, לפי סדר הפוך. אבל זה יותר טוב. שנצטווינו כשנשכח עומר בשדה להניחו שם ולא נשוב לקחתו כשיוודע אלינו הדבר. ועל זה נאמר, ושכחת עומר בשדה, לגר ליתום ולאלמנה יהיה, כלומר הניחהו שם להם. יפה? בא במצווה 11 החינוך ואומר שיש כאן עוד מצווה. שנמנענו, זוכרים את הביטוי הזה של החינוך? איפה הוא אמר את זה? את אותו דבר? בלא תשכח של המלאק. מעניין מאוד איך הוא מבין את הלא תשכח. חינוך היה רבה. הוא הבין את זה כמו את הרב מנדל. שנמנענו מלקחת עומר השכחה. שנאמר ושכחת עומר בשדה לא תשוב לקחתו. זה פילי פלאות. מה, איך אני עושה את זה? הרי אני לא מצווה לשכוח. מה אני צריך לעשות? מה, אתה באמת מסביר לי שהפסוק פירושו תשכח? כששכחת, קיימת מצוות עשה ששכחת. בלי להתכוון התקיימה מצוות הזה. לא התכוונת לשכוח? השכחה היא דבר עם ערך. התקיימה מצוות עשה, שכחת. חז"ל לומדים מזה לימוד עצום. ומה מי שנתן סלע לעני בלא כוונה? כך מצוותו. מי שנתן סלע לעני בכוונה. אז בשביל מה מחברים את זה? לעני יודעתי דבר אדיר. אני רוצה שתבין שהבלא כוונה שלך גם הוא דבר גדול. אני רוצה שבסוף הבכוונה שלך תשמע מוזר בהתחלה, יהיה כל כך עמוק כמו הלא בכוונה. שהבכוונה לא יהיה עכשיו לשמי חוד שיהיה בכוונה. שהבכוונה יהיה שיוויתי. אז זה לא יכול להיות לא בכוונה. אל תחזור לקחת. תחנך את עצמך למידה הטובה הזאת שבאה אליך בפוקס. המידה הזאת שבטעות נכנסה היא מציאות חינוכית חיובית מאוד. תפתח אותה. אל תבוז לה. אל תזלזל בזה. נתת סלע לעני לא בכוונה, אל תהרוס את מה שקרה. גם את המצב הפסיכולוגי הזה תנצל. זו עבודה אדירה. החינוך מתאר איך עושים את זה, ובזה אנחנו עומדים. מקור 10, משורשי המצווה. משורשי המצווה. זה נושא שלישי או רביעי שאנחנו עוסקים. לא תשכח בעמלק, מצחו, תפילין. אבל הכל 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 בעומק השיוויתי האדיר הזה. משורשי המצווה. לפי שהעניים והאביונים. יש כאן מילה שיש עליה מחלוקת בגרסאות, בחטאם או בהחטיאם או בעוניים. ובעניותם. תולים עיניהם על התבואות, בראותם בעלי השדות מאלמים אלומים בתוך השדה. כברכת השם אשר נתן להם, לבעלי השדה. ואלה העניים מסתכלים וחושבים בליבם לאמור, מי ייתן והיה לי כן לאסוף עומרים לביתי? ולו אחת אוכל להביא, אשמח בה. ועל כן היה מחסדיו ברוכו על בריאותיו למלות שוקתם זו, כשיהיה מקרה שישכחן הבעל השדה. לפי זה, זה בעצם לחוס על העניים. יש מישהו שמסדר פה את הכל. אבל עכשיו ההסבר השני. כלומר, לפי זה, למה באה המצווה? כדי לעזור למי? למי? לעניים? כמו כל מזמות עניים. לקט, פאה. עכשיו החינוך. עכשיו המהפכה. גם יש בזה תועלת לבעל השדה. אתם שומעים? מצוות מתנות עניים זה לעניים, אבל מצוות שכחה זה בשבילך. יש בזה תועלת לבעל השדה שיקנה בזה נפש טובה. ביטוי לא רגיל. כי באמת, במידת הנדיבות ונפש ברוחה, לבלתי תת ליבו על העומר הנשכח. נכון, יש איקס סכום ששמת לצדקה. זה זכור. זה מצוין. הגדרת 100, נכון. עכשיו התפסס אחד. אתה חוזר ואומר, זה לא בזכור? או שאתה קונה נפש טובה ואומר, אולי הקדוש ברוך הוא חינך אותי דרך השכחה הזאת. נכון, בצורה נורמלית, שכח גדיש, לא. אני לא תובע מהאדם ששכח את השדה שלו לחזור ולהגיד שכחתי. עומר. עומר אחד. אם אתה היית שם והיית רעב והיית אוכל את זה בשלוק אחד, עומר, כי תקצור קצירך בשדך, איזה פסוק כל כך שלך, היה יכול להיות כי תקצור קציר בשדך, כי תקצור קצירך, קצירך בשדך, אתה, 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 הכל שלך, כל העולם שלך. אתה גם צדיק, כי אתה קבעת שאתה נותן 100 ונתת 100. יש לך גם תעודה ויש שם שלט לאיש החפץ בעילום שמו עם השם. הכל בסדר. אבל יש לי שאלה אחת. אתה מוכן להנות ממה ששכחת? זה 100 גרם. קשה קצת. אתה מסוגל לעשות את זה? זה לעבור מהרב לרב מנדל. זה להיות במצב של שיוויתי. אני מבסוט. הקדוש ברוך הוא עזר לי לשכוח. כי באמת במידת הנדיבות ונפש ברוכה, לבלתי תת ליבו על העומר הנשכח, והניחהו לאביונים, ועל בעלי הנפש טובה, ינוח ברכת השם לעולם. לא תשכח. ערב טוב ומבורך.